No.
אנחנו נמצאים בפרק כ"ו. אני אזכיר קצת מה היה בהתחלה, ואז אנחנו נמשיך, כי החלק הזה הוא חלק מאוד משמעותי, חלק ג'. וההמשך הוא מאוד משמעותי לגבי מה שקורה בהתחלה. כן, מה שקורה בהתחלת הפרק, יש מחלוקת תמיד האם מעשה הקדוש ברוך הוא הם רצון או חוכמה. אומר הרמב״ם, לא יכול להיות שזה סתם רצון. את זה הוא מיד מסלג. ואז הוא אומר שכל המצוות יש להם הסבר, אפילו אם אנחנו לא יודעים אותו. ועל זה אין מחלוקת בין כל החכמים. גם המאמר חז"ל שהמצוות ניתנו לצרף את הבריות, כלומר כאילו לאמן אותם, אין הכוונה, אומר הרמב״ם, על המכלול של המצווה, אלא, עכשיו, זה המשפט שקראנו בסוף, ליד הספרה 18, אז בואו נחזור לפה, שין למד ה', עמוד שין למד ה', ליד הספרה 18, בצד שמאל למטה, ואשר ראוי שיסבור לעניין זה כל משדתו שלמה, ומה שווה הוא שכלל המצוות יש להם טעם, בכלל, לכל מצווה יש הסבר, ובגלל תועלת מסוימת ציווה בהם, זאת אומרת, תועלת כאן הכוונה, תועלת במובן הזה של עיצוב חינוך האדם, כמו שראים פרק כ"ז, בין אם זה תיקון הנפש או תיקון הגוף, כלומר או תיקון הדעות או תיקון ההתנהגות החברתית או הפנימית האישית של המידות. אלה הם המטרות של התורה שהם נותנו בשביל האדם חד משמעית, אבל פרטיהן הן אשר נאמר בהם שהם לפשט הציווי. שימו לב, הם לפשט הציווי. כשאתם קוראים משפט כזה, הפרטיהם הם אשר נאמר בהם שהם לפשט הציווי, איך הייתם מבינים את המשפט הזה? מה זה אומר? מה זאת אומרת פשט הציווי? בשביל לצוות. זאת אומרת, תנו לי, בוא ניקח דוגמה, הוא יביא דוגמאות, אבל בוא ניקח דוגמה. לא, זה נראה לי עדיין ברמה של הזה, אבל בואו ניקח, אני חושב, דוגמה טובה זה תפילין. ללבוש תפילין, יש בזה הסבר ברור, נזכר וכו' וכו', אבל שהתפילין יהיו מרובעות ושחורות, וכל המצוות, הפרטים של המצוות, זה לפשט הציווי. מה זאת אומרת לפשט הציווי? כי אני רוצה. אז זה מזכיר לו קצת את רב סעדיה גאון, נכון? על השמיות. זאת אומרת, אם רב סעדיה גאון אמר, יש מצוות שכליות, זאת אומרת, יש מצוות מובנות ולא מובנות, אומר הרמב״ם, כולם מובנות, אבל יש בהם פרטים שהם לפשט הציווי. עכשיו, פשט הציווי משמע כמו אימון. פשוט אימון, אימון הרצון. כלומר, אם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, למה התפילין מרובות? למה הם שחורות? הוא אומר, תאמין לי, גם אני שואל למה. אבל זה חשוב. ככה אני קורא, כשאני אומר לפשט הציווי, זה אני לא אומר שזה ישרוד את ההמשך, תכף נראה. אבל זה מה שקורה, כתוב פה לפשט הציווי.
אנחנו נראה לי בעקבות
הרב פרוריץ'
אנחנו לא תופסים כך, אנחנו רואים שכאילו כל פרט בהלכה, יכול
להיות שיש משמעות רעיונית, קיומית, נכון. ודאי, נכון, נכון, תכף נראה, תכף, זה נכון מאוד. עכשיו תראו, מבחינה קיומית, זה די קשה, נכון? האמת היא שזה קשה וקל. מה הצד הקשה, שאומרים לך איזה פשט הציווי? כן, אתה מרגיש. אתה אומר למה, אומרים לך כך. מה הקל שבזה? זה כן, אתה לא צריך להסביר, ומה עוד? זה, מבחינה הזו, זה מקל עליך. אבל מבחינה אחרת, יש בזה כוח, למה?
אתה רוצה את הרצון שלו ממש, זה לא בשבילך.
כן, יש פה משהו נשמע נקי. כל זמן שאומר לך, תשמע, זה ושזה, זה, זה. יש בזה איזה יסוד, תמיד אתה אומר, היסוד הלייבוביץ'יאני הזה, כן? הלייבוביץ' הזה, שאומר לך, אני אומר תפילה, אני מבחינתי הם נותנים בספר טלפונים שלי אותו דבר. אני אומר, זה ראשון ציבה אני עושה. היענות הזאת, זה משהו כל כך חזק. אז יש פה משהו עוצמתי. אם קוראים את זה כך, ברור, יש בזה משהו עוצמתי, אין מה להגיד. הטעם של המצווה הוא מובן, אבל הפרטים, כאילו שאני אמר לך ככה, זהו. ואת זה תעשה. שתור ככה לב המחשבה לפניו. הענות הרצון. אתה עוד, לשמה כאן במובן של הענות גמורה. עכשיו, גם להניח תפילין ולהבין שזה מעורר בנו את ייחוד השם בעולם, גם לזה אפשר לקרוא לזה לשמה, אבל פה, ההבנה פה באיזשהו מקום, היא הופכת את זה לאיזה משהו חינוכי ומשהו זה. לא יודע אם זה מוריד, לא יודע. תכף נראה, יש פה על זה פרק, מיד נדון בזה, אבל אני אומר, כקורא תמים שקורא את השורה הזאת. בסדר? הלאה. המשל בכך, שהריגת בעל חיים לצורך המזון, הטוב, תולתו בורו כמו שעבר, אבל היותו בשחיטה ולא במחירה, בחתיכת הוושת והקנה במקום מיוחד, הרי אלו דומיין לצרוף בבית הבריות. זה הדוגמה שהוא מביא. זאת אומרת, לשחוט. אולי, זה הדוגמה שלו. הוא אומר, כאילו, זה בריא. כן, אפילו שהרמב״ם הוא מאוד לא צמחוני. זה מאוד מעניין. הרמב״ם חושב שהצמחונות, בוא נגיד ככה, הוא לא קרא את חזון הצמחונות והשלום של הרב קוק. אין לו חזון שאנשים יאכלו גזר. כי הוא חושב שבני אדם הם לא אוכלי גזר, הם אוכלי בשר. ולכן הותרה שחיטה. כמובן, לא. שיצר בעלי חיים, וכן הלאה, אבל הותרה שחיטה. אז הוא אומר, זה בריא. אבל למה בצורה כזאת ולא בצורה כזאת לצרוף את הבריאות? וכך ידבר לך משל שאמרו שוחט מן הצבא, שוחט מן העוף, והזכרתי לך משל, מן העוף, נקודה. והזכרתי לך משל זה לפי שבא לשונם, זה על שוחט מן הצבא והעוף. אבל אמיתו של דבר, כיוון שהביא הכך לאכילת החי, הוא אומר, באמת, זה לא כל כך. סתם הקדוש ברוך הוא החליט צוואר ולא עורף. סיבה מאוד פשוטה, נכון? למה אמרו לשחוט מהצוואר ולא מהעורף? למה?
מאוד כואב.
מדי, מה אתה יודע? מה לשחוט מישהו מהעורף? לך תשחוט פר מהעורף, אני לא יודע מה אתה צריך, זה מכונת, אני לא יודע מה. מה זה מהצוואר? פוגעים, חותכים, ומוצאים אדם, זה המקום הכי רגיש. לא סתם חיות. תוקפות אחת את השנייה מן הצוואר, הן יודעות בדיוק איפה לתקוף. זה מקום הכי רגיש בגוף של האדם, נכון? ורידים מאוד מאוד, עורקים מאוד מאוד חשובים, עוברים סמוך מאוד לאור החיצוני, ולכן זה מקום מאוד מאוד מסוכן ומאוד רגיש. לא סתם, אז הוא אומר, הרמב״ם גם יודע את זה. אז הוא אומר, תשמע, השתמשתי רק בדוגמה של חז"ל, אבל באמת, הוא אומר, הרי הייתה הכוונה להקל מיטתו במה שקל להשיגו. לפי שאי אפשר להקות את הצוואר אלא בסייף וכיוצא בזה, והשחיטה אפשרית בכל דבר, ולהקלת המיטה עוד מאחדות עסקים. זה ברור שהדוגמה היא דווקא לא טובה, אז כאן פורה שכל העניין מאולץ קצת, כל המדרש הזה שהוא מביא וכו', אבל לא משנה, המהלך שהוא רצה, הוא העביר אותו. אבל מה שיש להדגים בו, או, באמת, מעניין הפרטים הוא הקורבן, שהציווי בהקרבת קורבן יש לו תועלת גדולה עבורה כמו שהבהר. כלומר, אנחנו עוד נדון בעניין הקורבנות, שיש חשיבות לקורבנות. אבל היות הקורבן הזה כבש וזה עיל, ושיהיה מנייני המניין מסוים, לזה אי אפשר לתת טעם כלל. וכל מי שמעסיק עצמו לדעתי באמצעת טעמים לאחד מהפרטים הללו, הרי הוא הוזה הזיה גדולה. ובאבן תיבון כתוב, הרי הוא בעיניי משתגע שיגרון ארוך. שזה ממש נחמד. שאינו מסלק בזרות, אלא מוסיף זרויות. ומי שמדמה שיש לילה טעמים, רחוק מן הנכון, מי שמדמה שהמצווה החלוטה היא לא לתועד מציאותית. את הרמב״ם כאן אומר שהמספר של הכבשים הוא לעולם לא יהיה ניתן. לעולם, עקרונית. זה לא שאנחנו לא יודעים. אין אפשרות. אין טעם. אין טעם.
חזל כן דרשו
טעמים. למשל מה?
סוכות.
במה?
סוכות.
שבמומות, כן, נכון, לפעמים נותנו לזוגלים וכן הלאה, אבל אתה יכול להגיד לבסל, למה 14-7, אבל נתחיל בי 7-1. תמיד, כן, תשמע, בפרטים ברמות האלה, אתה באמת לא יודע. אז הרמב"ם אומר בעצם אין אפשרות להשיג, להשיג טעמים לפרטים. כמובן פה תמיד מציינים את המקובלים, שכאן המקובלים הלכו לכיוונים מה שנקרא סמלים. והם טענו שאפילו מספרים, שזה לכאורה דבר שהוא שרירותי, או לא שרירותי, אלא לא יודע איך לקרוא לו, נבחרו הדברים באופן, זה לא סתם. לא היה מספר 7 אומר ככה, 14 אומר ככה, 1 אומר ככה, 2 אומר ככה, אנחנו יודעים את זה, כן, זה לא. ולכן הקבלה יכלה לתת טעמים לפרטים. מה שחשיבה פילוסופית, רציונלית, מנועה מלתת, היא לא יכולה לתת הסברים לפרטים. מובן? יש פה באמת הבדל עקרוני בין שתי התפיסות האלה, כי יש פה ניגוד ממש בין שתי תפיסות עולם. עכשיו, אני אמשיך להגיד על זה עוד משהו, אבל חשוב לקרוא את הפסקה הבאה, ואז אני אגיד על זה משהו. ודע כי החוכמה חייבה, ואם תרצה תאמר אמור כי הצורך גרם, שיהיו שם פרטים שאינם ניתנים להתאמה. הצורך גרם שיהיו פרטים שאינם ניתנים להתאמה. הוא כאילו דבר נמנע בעצם המצווה שלא יהיה בדבר מן הסוג הזה. כלומר, זה לא הייתה ברירה. ואופן המניע בכך, כי אומריך, למה נעשה זה כבש ולא נעשה עין? אותה שאלה עצמה מתחייבת, אילו נאמר עין במקום כבש. והרי יש שכח במין כלשהו. וכן אומריך, מדוע הם 7 כבשים ולא נעשו 8? כך היית שואל, אילו נאמר 8 או 10 או 20. והרי יש שכח באיזה מניין בהחלט. וכאילו שזה דומה לטבע אפשרי, אשר לא ייתכן בלעדי אחת אפשרויות. כלומר, היה צריך משהו. ואי אפשר לשאול מדוע נעשה אפשרי זה ולא נעשה זולתו מן האפשרות, כי שאלה זו מתחייבת, אילו היה נמצא במציאות האפשרי השני במקום זה. כלומר, תמיד היית שואל. די עניין זה ואבינהו. אשר דיברו בו תמיד, הוא שהכל יש בו טעם, יש לו טעם, והטעם שנתברר לשלמה, הוא תועל את אותה המצא באופן כללי, ואין לך קורא פרטיהם. מה הצליל שאתם שומעים פה?
זה לא כמו לייבוביץ', כאילו, זה סתם, זה טכני, כאילו.
נכון, נכון. פה שם צליל יותר, מילה טכני או מעשי, אני לא רוצה לשמש במילה יותר קשה, אבל כאילו, שמע,
צריך לבחור משהו.
אבל שבע. למעלה הצליל היה אחר, נכון? לייבוביץ'יאני כזה. זאת אומרת, בדווקא. פה, אפילו, תשמע, היה צריך משהו, קבעו משהו, אין לחפש, ברור, זה צילי לגמרי שונה. גם מבחינת הצורה שאתה מקיים את המצווה, זה לגמרי שונה, נכון? לפי המשפט הראשון, פשט הציווי, כשאתה הולך עם שני כבשים, או עם פר, או עם משהו, אפילו אותך למה? הוא אומר, כי השם צבא. אז אתה, זה לכתחילה, נכון? לפי הפסקה השנייה, לא, למה פר? ולמה אי? ולמה אי? תשובה כזאת, צריך משהו, אז אני מביא. זה מרוקן קצת את הערך המחתחילי של פר, של אי, של 7. זה הופך את זה למשהו פרקטי, עקרוני, אין ברירה, צריך במציאות, נכון? זה לגמרי לגמרי שונה, נכון? אתם מבינים? עכשיו, אני זוכר, למה זה, אני מדגיש את הנושא הזה, כי אני לימדתי את הפרק הזה, ופעם שאלתי את הרב עמיטל מה דעתו על הפרטים. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? יש ציווי על הפרטים. אמרתי לו, אבל כתוב זה, אומר לי, אבל כתוב פשט הציווי. ואני זוכר שזה כל כך הפתיע אותי, כי אני, הפסקה הזאת הייתה כל כך חזקה, שבכלל לא שמתי לב לביטוי למעלה של פשט הציווי.
זה יכול להיות משהו אחר מפשט הציווי.
מה?
שיגר דלישנה כזה, לא תוך כדי הציווי.
הרי אלו מדמיין לצרוף בין את הבריאות.
כן, זאת אומרת שזה לכתחילה. זאת אומרת, יש בזה, ובאמת יש פה שתי נימות בתוך הפרק. תראו, יש פה שתי נימות. הנימה הראשונה היא באמת פרטים, לצרוף, לכתחילה, פשט הציווי. וכולי, ושם זה משהו יותר פילוסופי כזה. זאת אומרת, תשמע, מה לעשות? כן, מה לעשות? כשאתה צריך לעשות משהו, כן? אני אומר לך, תביא לי מים פושרים. טוב, מבין מה פרש שלך? איזה ברז פתחת קודם? אני יודע. פתחת את הקרים, אה? פתחתי את הקרים, פתחתי את החמים. אני צריך לפתוח משהו קודם, פתח לי את הברז הקרים. אתה יודע, זה לא את החמים. אני לא יודע, אתה... תחזר לפרטים, אני לא יודע מה. צריך היה לפתוח משהו. אז גם פה, קבעו.
זה לא צריך להיות סותר.
למה? איך? איך תאחד את שתי הבחינות?
אפשר לומר ש... לפתוח את הדרת, להבין מה הם פושרים, זה לצרוך את הבריאות. ואז זה לא משנה, בתוך הסיבור הזה, איזה פרטים
תעשה. לא, לפתוח, להביא את המים, זה כלל המצווה, יש לזה טעם. לכלל המצווה יש טעם. זה לא לצרוך את הבריאות.
זה הכרח כאן, הוא מדבר על אותם דברים.
לא, זה מדבר על הפרטים.
אולי זה פרטים יותר קטנים.
אוקיי, זה יכול להיות.
השחיטה, אוקיי, זה משהו אחד, אבל את מה אני, כאילו, אם אני שוכח את פער הרעי, אולי לזה אין...
כן, אני מבין, כאילו, רמות, היית אומר, אתה אומר רמות בפרטים. האמת שהמילה מצווה, המילה פרטים וכללים, היא ממש ממש לא ברורה. מה הכלל, מה הפרט, מה אני יכול להגיד, כל... ובאמת, כשאתה נכנס לשטח, אתה רואה, זה מאוד מסובך לקבוע מה כלל, מה פרט. זה מאוד מסובך.
אולי העניין של לתפוס את הבריאות זה על עצם זה שבכלל צריך את הציור לפרטים. אם אין טעם למה זה דווקא אייל או פער, הייתי יכול לומר, תביא או אייל או כאילו פער או אייל, מה שאתה רוצה.
זהו.
זה העניין של לתפוס את הבריאות, איך בדיוק
לתפוס את הבריאות. כן, בדיוק. אז אני חשבתי על זה, שהתורה לכאורה, אני פעם חשבתי כך ממש, וגם היום אני יכול לקבל את זה בהחלט, רק יש לי קצת ספק בזה, אני אגיד לך למה. מה? לא, הוא אומר ככה, לכאורה התורה הייתה יכולה שיהיה פתוח. אתה אומר, תשמע, תביאו קורבנות לקדוש ברוך. לא, שיהיה פתוח. זה שהתורה נתנה פרטים, זה לצרוף את הבריאות. זה שהיא בחרה בפרטים האלה, זה לא הייתה ברירה. אתה מבין? זאת אומרת ככה, התורה...
זה הורס את הפעם השני.
כן.
איזה, מה זה את השני של מה? של אין ברירה?
שאין ברירה. בקטע זה אין ברירה. זה לא איזה סיבה. לא, אני צריך לסבור דווקא על פרטים מסוימים. כן, גם בשביל צריך את הבריאות, אבל איזה פרטים אני אבחר? האם אני אבחר אייל או אני אבחר פרה? זה סתם, טכני. אני צריך שיהיה לך דווקא או אייל או פרה, ואני לא יודע איזה אחד לבחור, אז אני טוב טכני, אני בוחר קראי דווקא אייל.
למה הוא צריך להסביר את זה, אם הוא יש טעם? הוא מסביר, זה לפעמים את הבריאות.
אבל...
אתה מבין? לא, לכאורה, מה שהוא רוצה לומר, שאני יכול בכל אחד מהטעמים האלה להסתדר. כלומר, אם היית נשאר רק בפשט הציווי, הייתי מסתדר אותו. אם, כאילו אני יכול למחוק את פשט הציווי ולכת רק על הדיאבל. זאת אומרת, שני הדברים האלה ביחד הם יוצרים באמת פה איזה משהו... לא יודע, אולי זה חשוב לרמב״ם להגיד את שני הדברים, אני לא יודע, אני לא יודע, באמת, יש פה איזה משהו... אני אגיד לך עוד דבר, למה אני אומר שקצת יש לי ספק באמירה הזאת? כי... זה לא מעשי. תראה, תראה לך שהתורה הייתה אומרת ככה. תביאו, תקימו משכן או מקדש, ותביאו בו קורבנות, וכל השאר, אני סומכת עליכם שאתם תמצאו. אוקיי. עכשיו תראה, ברור שתוך שבוע, שבועיים או חודש, היו נקבעים כבר עקרונות. מה זאת אומרת? בא לך מישהו, בוא נע, מה להביא? תביא מה שתביא. רגע, מה, להביא טייש? תביא טייש, תביא אכבר, תביא סוס, תביא, מה זה משנה? כל אחד היה בהם. זה אי אפשר, זאת לא מערכת, מערכת דתית.
אני לא יודע, יש שרי... זאת אומרת, אנחנו מדברים על מצוות שבהן יש פרטים, אז כאן נאמר שצריך את הפרטים. אבל נגיד, יש מצוות שבהן אין כל כך הרבה פרטים. יש, אני יודע, מצוות כמו ואהבת לך כמוך.
השאירו את זה פתוח, אתה אומר.
כן, זאת אומרת, אנחנו כן מכירים את המצוות שהן...
כלליות.
והן באמת ככה עושה, אז לך כמוך...
לא, הוא רוצה לומר שאתה יכול לעקרונית לעשות דבר כזה. אבל תראה, זה באמת נכון. תראה, אתה צודק, אבל זה, לא, זה באמת נכון שיש אולי מצוות כאלה, אבל בפולחן, תראה, בקורבנות זה פולחן, אתה מבין, אתה לא יכול לשכנע דברים פתוחים. אתה לא יכול, חייב להיות סדר, חייב להיות איזה. הייתה באה תורה שבעל פה מיד הייתה סוגרת, תוך שנייה הייתה סוגרת את זה.
אז למה זה לא קרה?
שמה?
שתורה שבעל פה סגרה את זה.
לא, אתה אומר, התורה שבכתב כבר פתרה את זה, כאילו נתנה. האמת שהיא גם השאירה עוד המון דברים פתוחים. אי אפשר אף פעם לסגור פרטים. תראה, גם אנחנו היום, אחרי שאנחנו, אני יודע, 3,000 שנה, יש לנו ותק, עדיין יש לך המון פרטים לא סגורים, וזה הכל תלוי במנהגים, בדברים, בפה, בשם. אין לדבר סוף. ואנחנו גם שמחים על זה באיזשהו מובן, שנשאר, גם משהו נשאר פתוח, כן. זאת גם דילמה מאוד מעניינת. עד כמה אתה שמח שנותנים לך הוראות, ועד כמה אתה שמח שלא נותנים לך הוראות. אחר זאת שיהיה, תחשבו, תראו, יש פנים לכאן ולכאן. אם למשל, יש כאלה שנורא אוהבים את הקטע הזה, אומרים לי לקשור את נעל שמאל לפני תנעל על היין. אחר זאת הדוגמה שתמיד מביאים. התורה יורדת לפרטים, היא אומרת לך איזה נעל לקשור. אתה תמיד מציין את זה כי... תראה, התורה לא משאירה דברים פתוחים. היא מנחה אותך בכל דבר. צד שני, אתה יכול לבוא ולומר, וואו, שואה, לקשור כל נעל שמאל. איזה יד ליטול, בסדר, אבל בואי, לא יודע, זה סוגר אותי או מנחה אותי? אתה מבין, אתה אף פעם לא יודע בדברים האלה. מה... מצד אחד, זה, יש בזה איזה יופי שהתורה כאילו נותנת לך הנחיות ומנחה אותך ואומרת לך תלך בדרך הזאת, והיא כאילו חודרת לפרטי. ומצד שני, אתה תמיד אומר, כן, אבל תשאיר לי משהו להתלייבס שלי, לא יודע, לרצון שלי, לא יודע.
תלך לי
דרך לקשור תעלה. כן, תלך לי דרך לקשור תעלה. תן לי איזה משהו. תראה, מה שיפה בדברים האלה של הפרטים, זה שוב, זה כמובן הכל קבלי. שאומר לך, תראה, צד שמאל זה צד, הוא כמו התפילין, אתה מבין, וזה שמאל, קושרים את שמאל, וזה, יכולים לקשור את שמאל. קושרים לך כל מיני פרטים אחד לשני. מי שהולך על העקרונות, מה לי אחר, מה לי אתה, מה, תקשור זה, תקשור זה, זה לא חשוב.
כן, אבל
היא... כן, אבל היא מסבירה לך את הסמל. זאת אומרת, היא מסבירה ברמה שהיא לא רציונליסטית. למשל, אני אומר לך, שבע מסמל את העולם ושמונה זה מעל הטבע. מין משפט כזה. אתה מבין, הרמב״ם לא יודע מה לעשות עם דבר כזה. או אני יודע מה, למשל, על התפילין. איזה הסברים יש לך על תפילין, יש הסברים עמוקים על השחור ועל הריבוע, על הדברים, יש סודות גדולים לכל דבר. על האותיות, אני לא מדבר, כל אחד מכם יודע, כן? מי שלומד סתם יודע שכל אות, הציור שלה והצורה שלה והזה שלה והזה שלה והקווים והיוד פה, וכל הפרטים פה אין סוף, כל פרט באותיות. והרמב״ם, שיהיה א', שיהיה ב', הגישה היא תמיד יותר... תוכנית ולא עוסקת בצד החיצוני. ואני הסברתי לכם פעם את הדבר הזה. אני חושב שזה ההבדל. הגישה הפילוסופית מתייחסת לצורה, למהות הכללית, זה מה שמעניין אותה. ההתלבשות של הצורה בחומר היא פחות מעניינת. ולכן התהליך של ההשגה או של ההתקדמות הרוחנית הוא תמיד הפשטת החיצוני והמגע עם התוכן הכללי. שימו לב, זאת הנקודה החשובה פה. עם התוכן הכללי. כמו מדען, זאת גישה מדעית. המדען רוצה להשתחרר כמה שיותר מהפרטים ולתפוס את העקרונות. ברגע שהוא תופס את העיקרון, הוא גילה את החוק. הפרטים לא חשובים לו. נכון? זה מובן. כי הפרטים הם מרובים והם רק מבלבלים. הגילוי חוקי המכניקה הוא משהו עצום. אתם מבינים? מה גילו? גילו שיש חוק לנפילה, לקליה של תותח, לנפילת אבן, לזריקת אבן, כן, כל הזריקת אבן מפי, זה כל הסיפור הזה. מה זה אומר כל הדברים האלה? זה אומר שכאילו הצליחו לסלק את כל ההשפעות הזרות ומצאו את החוק הכללי שהוא העיקרון של כל הנפילות, של כל הדברים, של כל ה... שנענעים בעבר. שהוא מטורף. כן? אז הפרטים, הם מבלבלים אותי. זאת גישה מדעית, זאת גישה פילוסופית. גישה פילוסופית אומרת ככה, יש לי את הצורה של הפרח. המהות של הפרח. זה מה שאני צריך להשיג. אני משיג את העקרונות, את המהויות. שם הם לא דיברו על חוקים כל כך, כמו המהויות של העצמים. אדם. לא עניין אותו המבנה החיצוני וכן הלאה וכן הלאה. אדם, הרוח של האדם. זה מה שחשוב. כל אחד מאיתנו, הוא צריך לממש את הרוחני שבו. הוא קורא לזה השכל, ההשגה, התפיסה, הרוח. זה מה שאנחנו צריכים להשיג. אנחנו נגאלים. איך אדם נגאל? כן, אם תבוא למישהו היום ושאל אותו, איך אתה נגאל? הוא אומר, אם אני אצליח לגלות את עצמי, להיות, לא במובן גס, אני מתכוון, של משהו שלילי, כן, משהו כזה כובש. במובן של גילוי עצמי, מה אני, מה, איך אני יכול לעבוד את השם בעולם, איך אני יכול להיות, איך אני יכול לבטא כוחות, נכון, משהו כזה אישי. היית בא אל הרמב"ם, הוא היה עומד מופתע, הוא היה לא מבין על מה אתה מדבר בכלל. אם אתה בא אל הרמב"ם, אני רוצה להיגאל, להגיע אל האמת, אל האור, אל האור, שם שמילה הכללי. מה הוא היה אומר לך? רוצה להגיע אל האור. מה? הוא אומר להשיג את האמת, את האלוקי, לדעת אותה, ברגע שאתה יודע אותה, התאחדת איתה ונהיית לה האור, נהיית מואר. אתם מבינים? זו תפיסה, זאת התפיסה של כל אנשי הדעת בעולם, שתדעו את זה. אנשי הדעת בעולם הם יודעים שהם יגאלו ברגע שהם ידעו את האמת. האמת תחדור אליהם, הם יתאחדו איתה, והם ישיגו, הם ידעו. זה איש הדעת. זה, צריך להבין את זה. זה, זה גם מניע אותנו, שתדעו. זה כוח גדול בתוכנו. ללמוד תורה. לדעת את התורה. זה דבר מאוד עמוק. לדעת את התורה. וכשאתה יודע את התורה, אתה... השתמש, אני אעבור קצת למונחים יותר של בני ברק, נהיה שכל של תורה. אחרי זה ביטוי מאוד יפה, תחשוב מה זה. נהיה לך שכל של תורה.
שכל הפועל.
נכון? זה מין, בין, זה מין וריאציה למדנית של השכל הפועל. ממש יפה, נכון? זה השכל הפועל. מה זה השכל הפועל? זה מין ישות מטאפיזית שהיא המשכילה את כל החוכמות. וכשאתה יודע, אתה מתאחד עם השכל, עם הססק, עם השכל, עם האמת, עם האור, עם ה... לא יודע, ואתה ניגל, אתה נהיה. אתה נהיה, אתה יוצא מהעין אל היש. וכל התפיסות שלנו הם... לא יודע מה זה שלנו, כי זה, כל זה גם חלק מאיתנו, כמו שאני אומר, ויש בנו פן אחר של ביטוי עצמי, של גילוי, של... מה התורה אומרת לי, מה, נכון, זה, תחשבו מה זה, זה. תחשבו שאתה בא לרמב"ם, אומר לו, מה התורה אומרת לך, מה?
היא לא מתחבר.
היא לא מתחבר, הוא היה, הוא היה חושב הרבה, מה, איך הוא בכלל מתחיל לאכול את המשפט הזה, אתם מבינים? מה זאת אומרת, אתה לא מתחבר, אתה מה? עכשיו, יכול להיות שזה נובע, האידאה השנייה היא נובעת ממקומות רבים, ויכולה לבוא מקומות, אבל כדי שזה יצא מבחינת מה שאנחנו עוסקים בו בצורה טובה, יכול להיות שזה נובע גם מהתפיסה שאומרת שבאדם יש נשמה. יש לו מראש נשמה. והנשמה שבאדם צריכה לפגוש את התורה. קורה פה מפגש מהויות. ככה רב קוק מוצאים את זה. ואז קורה משהו עצום, יש פה איזה מפגש, יש פה התייחדות, יש פה... כאן אתה יכול להגיד, מדבר אליי, לא במובן הפסיכולוגי, אלא במובן המטאפיזי. הרוח שלי והתורה יוצרות מפגש. יש קטע מאוד יפה ברב קוק, מופיע באורות בארץ ישראל, מאמר הראשון, על ה... נשמה והתורה שנפגשות ביחד. מה יוצא משם? איזה אורות יוצאים? איזה דברים גדולים? ברור? עכשיו הרמב״ם לא יכול לקבל את זה. כי הרמב״ם אומר, אנחנו רק כלי. כלי לאור של התורה. מובן? אנחנו לא גברה שפוגש גברה, אלא אנחנו חפצה, כלי שפוגש את התורה. מובן? זאת מחלוקת מאוד עמוקה. בסדר? זה נורא חשוב שתכירו את ה... הייתי אומר, זה, אלה באמת המחלוקות היסוד במחשבה. אלה שתי תפיסות כל כך עמוקות, כל כך משמעותיות, הן משפיעות על הכל. זה חשוב להכיר אותן ולחוש אותן. גם את הכוח שיש לכל אחת מהן, וגם את העובדה שהן כל הזמן משפיעות עלינו, כל אחת בעוצמתה שלה. למשל, אני חושב שהאידאה הליטאית, הלמדנית, היא מושפעת מהאידאה הזאת. כן? לאחוז בתורה. למרות שהם גם מדברים על נשמה והכל, זאת אומרת, זה לא מפריע להם, כן? זאת אומרת, ללמוד תורה זה להתאחד עם התורה, זה לדעת את התורה, זה להיגאל על ידי התורה, משהו כזה, אידאל הדעת. כמובן זה עובר כל מיני הסתבכויות, אבל בגדול זה זה. האידאל החסידי, באיזשהו מובן, כן? הוא... אולי אני לא... זה לא החסידי בעצם. לא החסיד, גם החסידות היא לא... לא, גם החסידות היא לא כזאת. זה משהו אידיאל אחר, לא יודע איפה הוא בא, אקסטנציאלי כזה, קיומי כזה. של מתחבר, נפגש, משהו יותר אישי, משהו יותר... פגישה, דיאלוגי, אמר, משהו דיאלוגי כזה. זה לא באמת חסידות, בחסידות לא מוצאים את זה כל כך. דיאלוגי. בסדר? אז אם כן, נסכם מה שיש לנו עד עכשיו. היחס אל הפרטים. האם הפרטים הם? הם. כאילו, זה, זה מה יש? והפרטים הם, איתם המשמעת. אלה שתי האפשרויות, ואולי אפשר לזווג אותם בצורות שקצת ניסיתם פה, לא יודע. אני משאיר את זה בהבנה פתוח, אבל שתי הנימות קיימות פה. זה בו. הייתי רוצה להציץ בעקבות הדיון הזה על הפרק למד א', יש בני אדם אנשים שקשה ביניהם מתן טעם למצווה מן המצוות, ויותר חביב עליהם שאין להשכיל לציווי ולעזרה עניין כלל. זאת אומרת, הם מעדיפים ש... שלא יהיה טעם. את מי הזכרנו? זה הכי קיצוני, כמובן. לא, זה בעלי הרצון. זה מה שהזכרנו את בעלי הרצון.
למוסלמים.
כן, כן, כן. אבל גם אצלנו, זה לא מוסלמים. זה אצלנו גם, כל אחד, גם כל אחד בתוכו. זה דבר מאוד חזק.
אבל אין איזה הוגה דעות שאומר את זה. נכון? כי גם הרס"ג...
זהו, הוא אומר שאצלנו אין אף אחד כזה שחושב כך, אבל זה לא... אני לא יודע.
נכון, אמרנו.
כן. אבל בואו נראה. ואשר הביא אותם מדי כך הוא חולי. שמצאוהו בנפשם ואינם יכולים לבטא אותו, ואינם מצליחים להסבירו, והוא, שהם חושבים כאילו היו המצוות הללו מועילות במציאות הזאת, ומשום כך וכך נצטווינו בהם, הרי כאילו באו ממחשבה ומרעיון בעל דעה. אבל אם היה דבר שאין להשכיל לו עניין כלל, ואינו מביא לתועלת, הרי הוא בלי ספק מעט השם, שהרי אין בינת אדם מביאה לידי דבר מזה. וכאילו אלו חלושי הדעת, האדם ביניהם יותר שלם מעושהו. כי אתם תראו את ההתרעמות של הרמב״ם. כי האדם הוא אשר יאמר ויעשה מה שמביא לתכלית מסוימת, והאלוה אינו עושה כן, אלא יצווה אותו לנו לעשות מה שלא תועילנו ויזהירנו, לא תועילנו ויזהירנו, אלא לעשות מה שלא תזיקנו עשייתו, יתעלה ויתרומם. כן? הוא אומר, זה טעות, זה מחלה, זה עיוות מחשבתי. אלא הדבר הוא בהפך זה. וכל המטרה היא תועלתנו, כמו שבארנו. ממה שנאמר לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כיום הזה. ואמר אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמור רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, הרי בער כי אפילו החוקים כולם מורים אצל כל עמים שהם בחוכמה ובתפונה. ואם היה הציווי שאין לדעת לו סיבה, ואינו מביא תועלת, ואינו דוחה נזק, מדוע יאמר על סבור שעושה שהוא חכם ונבון ורם מעליו, יהיה זה מופלא בעמים. כי אצל הרמב״ם חוכמה זה דבר שיש לו הסבר. זה חוכמה. חוכמה זה הסבר. אז איך אפשר לומר שהחוקים הם צדיקים או טובים או נבונים, אם אף אחד לא מבין אותם? אלא הדבר, כפי שאמרנו בלי ספק, הוא שכל מצווה מלוך, 613 מצוות, היא או למתן השקפה נכונה, או לסילוק השקפה רעה, זה מה שקראנו תיקון השכל, או למתן חוק צדק, או לסילוק עוול, או להדריך במידה נעלה, או להזהיר ממידה רעה. הכל תלוי בשלושה דברים, בהשקפות, במידות ובמעשים המנהליים המדיניים. והטעם שלו מנינו את האמירות, כי האמירות אשר זרזה התורה למירתן, נזירה ממני יש ממשהו מכלל המעשים המדיניים, בכל נעזוב את זה. אם כן, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, מה? לכל מצווה יש מטרה, ולא יכול להיות. עכשיו, אין ספק זו ביקורת קטלני, זאת אומרת, הוא לא מוכן לקבל את הדבר הזה. עכשיו, כמו שאתם מבינים, הזכרנו את ליבוביץ' שאמר, כל זה רק למי שלא עושה לשמה. הלשמה, זה מה שקראנו בנון א', כן? כן, שעושה את המצוות, כאילו התעסקת בו יתברך, לא בזולתו. זאת אומרת, מה ליבוביץ' כאילו עונה לרמב"ם פה? כן? הרי כאילו הוא לא מקבל את הרמב"ם הזה, זה בטח לא. מה הוא אומר? למה לא ניחא לי שהמצוות הן לתועלת? הרי אומר רמב"ם, מה, הוא סתם נותן מצוות? מה אומר ליבוביץ', למה זה חשוב?
כי מה? כי אז
המצוות קשורות בנו, לא בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני רוצה לקיים את המצוות, לשמוע כאן, במובן של לא בשבילי. לא בשבילי גם במובן חינוכי, שימו לב, כן? כאילו אולי הוא רוצה לסלק מפה את הרווח, אפילו הרווח החינוכי. כן? אתה יכול להגיד, מה אכפת לך להגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך מידות טובות? מה אכפת לך להגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך השקפות נכון? מה אכפת לך להגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך חברה מתוקנת? כן? הוא אומר, בסדר, אני לא, אין לי התנגדות. הכל טוב ויפה, אבל זה לא מספיק. זה בסדר, יש אנשים שחיים ככה, בסדר, אין בעיה, התורה באה לבנות אותה מבחינה מדינית, מבחינה חברתית, מבחינת המידות, מבחינת השכל, מבחינת השקפות. אין בעיה. אבל מה זה נשמע? שאני עושה את זה לשם שמיים. כלומר, מתוך, כאילו, אני פונה אליו, זה לא בשבילי. אפילו בשבילי במובן של תיקון הנפש והגוף. אלא אני עושה את זה בשבילו יתברך. נשמע טעות. הוא אמר לי להתפלל, אני מתפלל. הוא אומר לי, תפילי, אני מייר תפילי. למה? כי הוא אמר לי לעשות. אני נענה לזה. עכשיו, הרמב"ם כאילו יושב את ליבוביץ', אבל למה הוא אמר לעשות תפילי? למה דווקא תפילין? למה הוא לא אמר לשים תפילין, אני יודע מה, בגודל אחר, בצבע אחר, במשהו אחר? למה הוא לא אמר לי לקחת לא עיל אלא כבש? למה? כן? אם את לא יודע מה הרמב"ם שעונה על זה, הוא יכול להיות שאומר, לא מעניין אותי. לא יודע. לא חשוב לי.
אני רוצה אחר, קרוב מכונתן זה בשביל זה. ואני, עבודת השם משמעותית ביותר, לעשות את זה.
או, זה מתחיל שילובי. מה אתה אומר?
זה
היה מתאמן
את
הרמב"ם? אני חושב שזה ברמב"ם, כן, זה נורא מוזר. הוא אומר שכל הפרקים פה זה רק לדרגה עדיין נמוכה, וכשמגיעים לנון א', מגיעים לדרגה הגבוהה בעבודת השם. אמרתי שוב, אני מפנה לחוברת הזאת, איך זה נקרא? תמונתו של הרמב"ם, של האוניברסיטה המשודרת. תקרא, תראה איך הוא תופל את זה פה בתוך הרמב"ם. עכשיו אפשר לעשות שילובי. למשל, נו, תעלות שילוב בין שתי האידאות האלה. האידאה הרמב"מית והאידאה הלייבוביץ'יאנית, שהיא באמת אידאה חזקה. אני חושב שיש לה עוצמה אדירה.
זה,
בסדר, זה אפשרות אחת. להגיד בהתחלה זה יש הסבר ובסוף לא. בסדר, זה קצת
מה שאנחנו אמרנו מקודם.
זה מנמיר, שמה?
שמצד השם ומצד שלנו, כאילו.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, זה אפשרות שנייה. וכך שווייד מסביר את רב סעדיה גאון, נדמה לי. שאומר כך, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המצוות בשביל לחנך אותנו, ואנחנו עושים אותה, כי הוא אמר.
זה מעניין, זה כאילו נגד הקדוש ברוך הוא.
לא, זה לא נגד הקדוש ברוך הוא. זה לא נגד.
למה?
מה המניע שלך? עכשיו תראה, זה דבר, יש פה דבר מאוד עמוק. זאת אומרת, אני שואל אותך, למה אתה עושה את המצווה? תשים לב, תשים לב. זה מאוד מורכב, כן? זה מאוד מורכב. כי נגיד שאני שואל אותך, למה אתה מניח תפילין? יכול להגיד, התפילין מזכירות לי את ייחוד השם. למה אתה שם מזוזה? למה אתה קובע מזוזה? אז מה הרמב"ם אומר? למה אתה קובע מזוזה? כי זה שומר, נכון. באיזה מובן זה שומר? מה? לא בדיוק לא יחטא, הוא אומר שלא יסתה, לא יסתה. הוא אומר, כשאדם יוצא מהדלת ונזכר בייחוד השם, כן? זה שומר עליו כשהוא הולך בשוק. נכון? זה שומר עליו. זה השמירה של המזוזה. לא שזה כמו... כי יש לנו מזיקים, כל הדברים כאלה. אלה המזיקים. המזיקים זה הבורסה. שאתה שם משקיע ומאבד את העצמי שלך. זה המזיק. אל תשכח. אל תתבלבל. ברור? זה המזיקים. זה מאוד יפה. זה רוחני, זה לא איזה שד עם קלשון שמחכה לך באיזה מקום והמזוזה עוצרת אותו. זה המזיקים בתוכם, אנחנו, יש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, יש כל מיני מזיקים כאלה שמסתים אותנו מתרקנו, והמזוזה מיישרת לנו את השכל, מאפסת אותנו, מחזירה אותנו לדלתנו. אוקיי? עכשיו אני רואה אותך קובע מזוזה בדלתך. אני שואל אותך, למה אתה קובע מזוזה? אתה יכול להגיד, כדי לזכור. נכון? אתה יכול להגיד לי ככה, אתה יכול להגיד לי, כי השם אמר. נכון. עכשיו, שימו לב, זה מאוד מורכב. מה לייבוביץ' היה עונה? בטוח, אמרו לי. השם עכשיו, בוא נגיד שאנחנו רמב"מים פשט, לא איך שהיה לייבוביץ' היה. אנחנו אומרים, אני קובע מזוזה, כי זה מזכיר לי את ייחוד השם. נכון? זה התשובה. יש טעם למצווה. עכשיו, אם היינו הולכים למשפט פשט הציווי שראינו שם, הייתי שואל אותך, ולמה דווקא בצד שמאל, כלומר, קיצור, בצד ימין שנכנסים, ולמה דווקא בשליש הגובה, ושליש? כמה? שליש? נכון? שליש עליון. למה דווקא פרשה בהם שמע בהם שמוע? אולי אתה יכול לקבוע שם פרשה אחרת? אתה יכול להניח? פשט הציווי. אני מביא את כל היסודות הלשמיים בפרטים. זה פתרון די טוב של המערכת, נכון? זה יכול להיות פתרון לא רע. זאת אומרת, המצווה זה זה, אבל זה כי השם אמר. אבל אם אני כזה עוד יותר רציונליסט, אז לכאורה אני יכול להגיד, תודה רבה, תמיד יהיו לך שאלות, למה בצד ימין, למה לא בצד שמאל, למה לא לתקרה, למה לא בדרך, למה לא תשים שלט גדול, אולי עדיף שלט, למה מזוזה, תשים שלט בכניסה, שמע ישראל השם הקם שלכם, דיר בלק, תזכור את הקדוש ברוך הוא, אל תתבלבל. אני יודע, אפשר.
אז שמורנים חיים פסוק מעל
ה... כן?
מעל הדרך. אני לא יודע, הם כותבים על המשקוף. כן, כותבים מעל, כל אחד בוחר לעצמו. כאילו, נשים שלפי משקטו אפשר. כל אחד בוחר לעצמו פסוק.
כן.
אבל על המשקוף אני חושב.
מה פרושה על המשקוף?
מעל ה... מעל
ה... משקוף, משקוף זה זה למעלה, זה משקוף. זה נקרא משקוף. הצדדים זה מזוזות.
מעל המשקוף.
על המזוזות, כאילו.
כן.
מעל
המשקוף. כן, ראית בפועל. בפועל ממש. ראית, אז הוא כותב כאילו מעל הדלת. מה הוא כותב? פסוק כלשהו.
אהה.
מעניין. בשביל גויים זה יפה. הם כמובן היו כועסים שהייתי אומר, אנחנו גויים, אתם גויים. בדיוק, שמר. שביאו לזה המון הפגמים. כן, מהמניעה, או אתה קורא לזה הקיום, נכון? אתה יכול...
זה הכל אתה עושה רק מההיגיון.
סליחה?
זה קצת מסוכן כשזה הכל אתה עושה רק מההיגיון.
בדיוק. עכשיו, אין ספק, וזה בדיוק מה שרציתי לומר, זה מורכב, כי כשאני אגיד לך, למה אתה מניח את הקווה מזוזבת, אתה אומר, כדי לסגור את השם. ובזה, זה כאילו נעצר שם, אז ברור שיהיו בעיות עם זה. כי פעם יהיה לך רעיון יותר טוב, אני יודע מה. ברור שכשאדם אומר דבר כזה, הוא גם מאחורי זה עומד פשט עצמו. זאת אומרת, אפילו על הכלל אני מתכוון, לא על הפרטים. כי זאת אומרת, למרות שאני מבין למה השם נתן לי את זה, אני עושה את זה כי השם אמר לי. אתם מבינים? זה באמת משהו מעורב. כל אחד שיסתכל בעצמו, נכון?
אולי יש יותר בין דורת אלו הרבה יום, למרות שזה הרבה יום.
נכון. יש בזה היגיון, אבל זה לא ניתן. וכשזה ניתן, זה ניתן. זאת אומרת, ההיגיון שבדבר הוא לא התחנה הסופית שלנו. בתוך ההיגיון מעורב העובדה שהשם אמר. זאת אומרת, שהתורה אומרת לי את זה. כלומר, אני עושה את זה בתור מצווה ועושה. נכון? זה מוגן של מצווה. ואני לא עושה את זה בצורה באופן התנדבותי. כן? זה מאוד עקרוני הנקודה הזאת אצלנו. של גדול המצווה ועושה, ושהוא היה סגי נאור. מי זה היה סגי נאור ואמר שעכשיו הבנתי מי זה? מי? ששת? רב יוסף, מי זה? רב יוסף. כן? שאומר, אני לא מצווה, מה אני אעשה הרבה כדי להיות מצווה ועושה? הרעיון של מצווה, אני חושב שלא צריך להגיד, כדי להיות מצווה, להגיד בלי טעם. זאת אומרת, כמו לאיבוביץ' כזה. לא. אתה יכול להגיד, אני מבין, אבל אני עושה את זה. יש פה איזה מין, נכון, מין תערובת כזאת, איזה מין שילוב של מצווה ויש לזה טעם. נכון? כלומר, זה יחד. הולך, שני הדברים הולכים ביחד. ואם תהיתי, מבחינה פילוסופית, זה מה שנקרא רצון וחוכמה כאחד. נכון? יש פה מצד אחד ציווי, ואני עושה, זה הענות הרצון. ויש מצד שני חוכמה. כלומר, יש בזה היגיון. זה לא סתם. ניתן לי, זה לא שלירותי, זה לא... יש לדבר הזה משמעות. מובן? אני חושב שכך אנחנו מקיימים מצוות. כלומר, אדם רגיל שמקיים מצווה, יש לו תמיד את הייחוד הזה. מצד אחד, אמון שיש למצווה הסבר כלשהו. בין אם הוא יודע, בין אם לא. כמו שהרמב״ם אמר. שיש כאלה שאומרים, אני לא יודע, אבל יש טעם. ובתוך זה הוא אומר, יש טעם, אין טעם, לא יודע מה, אני מצווה. זאת אומרת, יש פה כאילו איזה מין ביחד כזה של מצווה. עכשיו, אדם שהוא מאוד כיוון רמב״מי, תגיד, תשמע, תמיד יש טעמים. כן מבין, לא מבין. פרה אדומה, פרה כחולה, לא מעניין אותי. יש הסבר. אני לא יודע, השם לא יכול, איך הרמב״ם אומר? לא יכול להיות שיתנו לי דברים סתם. מה זה לא, אתה חושב, מה זה, הקדוש ברוך הוא רסר? שמטרטר אותך לדבר כזה. לכל דבר יש הסבר. ואם אתה חושב שאין הסבר, אתה פוגע בקדושתו יתברך. כי אם אתה יהיה כזה, כמו שאתה עלה על הדעת, שישר בן אדם, שנותן לך הוראות משרירותיות. מה זה, זה הדבר הזה? אז אדם שיש לו נטייה מהסוג הזה, יגיד את זה במלוא עוצמה, יגיד, אין, תמיד יהיה הסבר. אבל אני לא עושה את זה מטעם ההסבר. אני, כלומר, זה יש לזה הסבר? אבל אני נענה לזה מטעם הציבור. לא יודע, אני לא יודע איך להגיד את זה בצורה שזה יישמע ביחד, אבל זה צריך לבוא כאילו ממש ביחד, שני הדברים. עכשיו, האמירה לבביצ'יאנית, שהיא כאילו לחלוטין, אני באמת לא יודע. כן, לא, לא, הוא כאילו מתעלם, ההסבר הזה כאילו פוגם לו. אתם מבינים מה קורה? יש לו, ההסבר פוגם לו. כאילו מקלקל לו, הנקיות של הנשמה. וזה מאוד בעייתי, וזה מכניס אותנו לסוגיה ממש ממש מעניינת, שתמיד החוזרים אליה, וכל דיון תמיד מגיעים, וזו סוגיה שמגיעים אליה מהרבה כניסות. איך אתה עושה מעשה מוסרי? כן, כבר כמה פעמים מילאנו את הסוגיה הזאת. כן, הסיפור הידוע, על אותו רב, שמו זה הרבה רבנים, אז אני... תבחרו רב, תספרו את זה עליו. שמגיע אליו מישהו ואומר לו, שהוא מאוד מסכן, והבת שלו צריכה להתחתן, ואין לו כסף בשביל לחתן אותה. אז הוא שולף סכום אגון ונותן לו. אז הוא הולך ושולף עוד איזה סכום ונותן לו. סכום קטן. אמרו לו, מי היי? הוא אומר, את הסכום הראשון נתתי כי ריחמתי עליו. הסכום השני אני נותן כי יש מצוות צדקה. עכשיו, זה מעורר את כל ההתנגדויות האפשריות, כן? מה זאת אומרת? אם ריחמתי עליו, אז מה? זה כבר, זה פוגם במצווה? זה שאתה עושה דבר מתוך שבאמת אתה רואה, אז מה, זה מין אגואיזם? מה זה הדבר הזה? אתם מבינים, זה מסבך, ואיך זה קשור לקאנט? זה ידוע אצל קאנט, כל הוויכוח סביב קאנט, שקאנט אומר שאדם צריך לעשות את המעשה המוסרי מתוך הצו הקטגורי, זאת אומרת, מתוך ציווי תבונתי. ולא מתוך תנועה נפשית. יש איזו ביקורת נוקבת על קאנט על העניין הזה.
קאנט, אהוב את האידיאל,
שתעשה את זה כי... זה הציבור. כן, ככה הוא מציג את זה. כהענות נקייה לציבור. עכשיו, זה נשמע ממש בעייתי, נכון?
גם רמב"ם במידה מסוימת מציג את ההתפעלות בתור חולשה. כאילו, שהאידיאל זה לא לפעול כתוצאה מרגע.
נכון, אתה צודק. אתה מזכיר לנו את נ"ד, יפה מאוד. אתה מזכיר לו את נ"ד חלק א', כן? ששם הוא אומר, אם היה מנהיג המדינה הנביא, לכן הוא לא עשה את הדברים מתוך סתם, אתה זוכר, סתם התפעלו, אלא מתוך דבר שיביא לתועלת גדולה לרבים, נכון? והוא שורף, הורג ושורף את אותו אדם בלי שהוא רוגז וכועס. זוכרים? זה הדוגמה שאומר הרמב"ם שם. אבל שם זה משהו קצת אחר. כי שם אתה יכול לפרש ככה, כן? הענות לציווי, משהו כזה נקי, קנטיאני כזה. אתה יכול לקחת את זה למקום שהוא אומר, תשמע, אל תכניס שם נגיעות. למתן קצת את זה. ובאמת יש ויכוח על העניין הזה, איך להבין את הרמב״ם שם. בגלל המילה סתם הזאת. איך להבין את האמירה הזאת. האם הרמב״ם באמת הוא כזה עד הסוף, צו התבונה, תעשה את זה, זה מה שצריך, זה מה שאתה עושה. ובכל אופן שם, זה ציווי התבונה, כלומר החוכמה. כלומר פה, הוא יגיד כך, כלומר, אם נלך לכיוון הזה, אז זה היה ככה שכאילו אם הרמב״ם היית שואל אותו, כשאתה קובע את המזוזה הרמב״ם, רבנו מוישה בן מימון, אתה עושה את זה מטעם שזה מביא לייחוד השם או מטעם הציווי? אז הוא היה אומר, החילוק הזה הוא לא קביל. זה שאתה עושה חילוק בין שני הדברים, זה סימן שאתה עצמך עוד לא הגעת לאחדות עמוקה באמת, כפי שהייתי מצפה שתגיע. מי שהגיע לאחדות העמוקה של החוכמה והרצון, הוא לא יכול לשאול את השאלה הזאת, כי החוכמה מצווה אותו. אתה לא יכול להגיד, שמע, אני לא יודע, אם אני עושה את זה כי זה מביא לתיקון של העולם ולתקן את עצמי, או שאני עושה את זה בגלל הציווי. זה לא עומד לחוד. אין ציווי. מה שניסיתי להגיד מקודם, כן, שיש לנו תמהיל, ויש לנו שני הדברים, גם ציווי וגם הענות לחוכמה, וזה גם נכון. הוא אומר, תשמע, כל השיח הזה, זה שיח שהוא עדיין חי באיזה פיצול. האלוקי הוא החיוב המוחלט של החוכמה המוחלטת. ואם אתה מכיר את האלוקי וקרוב אליו, התבונה מחייבת. זאת אומרת, זה התבונה והציווי. זה אותו דבר, זה לא שני הדברים ביחד, אלא זה היי נוח. אתם יודעים מה שאני אומר? זה כמו שאתה נענה, זה כמו שהייתי שואל אותך בלוגיקה. האם אתה אומר ששתיים ועוד שתיים זה ארבע, או השלם גדול מחלקו, כי התבונה אומרת לך את זה, או כי אתה החלטת את זה? אני יודע משהו כזה. זה מוזר. מה זאת אומרת זה? זה הכרחי. נכון? יש לך תחושה שזה הכרחי. השלם, גדול מחלקו. אי אפשר לחשוב אחרת. נכון? זה לא, זה לא ציווי, זה מין הכרח. זה הכרח. כמובן מה שאני אומר, זה הכרח. זה מחויב. משהו כזה. אני חושב שזה החוויה של הרמב"ם. שהאלוקי הוא האמת והטוב ההכרחיים. זה הכרח. ולכן כל מי שמתקרב לאלוקים, אין לו אפשרויות. כשאתה מגיע לאלוקי, אין לך אפשרויות. יש רק אמת וטוב. חסד, כלומר לתת. אמרנו מה זה חסד, נכון? להשפיע את הקיום. זוכרים מה זה חסד? חסד צדקה ומשפט, זוכרים? חסד זה הקיום, לתת את הקיום. מי שקרוב לאלוקים, כל זה הכרח, זה לא, אין לו כבר אופציות. אתם מבינים? זה התפיסה העמוקה של התפיסות הפילוסופיות. אין לך בחירה. אתה נעשה ונשמע. נעשה ונשמע, אתה צועק נעשה ונשמע, אין, אין. לא בגלל שאין לך ברירה. כאילו מישהו, אתם מבינים? זה לא אקדח מול הרקה. מבינים מה שאני אומר, כן? זה לא שמישהו, אתה אומר, וואו, הקדוש ברוך הוא כזה גדול, שמה, אני לא הולך, פה אני לא הולך להסתבך. עם זה לא מסתבכים. נעשה ונשמע, הכל 100%. זה כלום. זה כוחנות. נעשה ונשמע, זה פתאום אדם אומר, לא יכול להיות אחרת. איך יכול להיות אחרת? זה פשוט. זה הכרחי שזה יהיה כאן. זה הכרחי. יש דוגמאות יפות במוסר, תמיד אומרים את הדוגמה הזאת. תאר לעצמך שאתה וחבר שלך זה כמו שתי ידיים של אותו גוף. נכון? אז אני אומר לך, אל תרביץ לחברך. תודה רבה, ממש. זה כמו שאומר לך, אל תרביץ ליד השנייה. השטויות האלה, מה זה הדבר הזה? זה זה. מובן, זה המהלך של אחדות רצון וחוכמה העמוק. זה הכרחי שהרצון רוצה את החוכמה וחוכמה את הרצון. אתם מבינים? זה מין, זה הכרח פנימי. זה לא החלטה והתבונה שיחד כאילו מסכימות אחת עם השנייה. זה כך.
דיון שהיה לנו לפני שני שבועים. אם אנחנו הרב אמר בזמנו שבעצם אין התגלות של הקדוש ברוך הוא בדיוק, אלא שזה שמשה זה משהו עובד את הגדול וכולי, שמשה בעצם הוא מקבל את האמת.
לא, לא שאין התגלות. זאת ההתגלות. שים לב, זה ההתגלות. לא שאין התגלות. אוקיי.
שבנתי, אני רואה אם זה יש לי חדש שאלה. אז אם אנחנו בעצם אומרים שגם לפרטים אין משמעות, אז משה הוא בעצם, אז משה הוא זה שעלה על הפרטים, איפה בדיוק הפרטים נכנסים פה בקטע הזה של ההתגלות? אני מאוד מבין את השאלה.
לצערי אני מבין את השאלה שלך מאוד. תדע לך, הרבה אנשים פה, היה להם הרבה כאבי בטן עם השאלה הזאת. זאת אומרת, לא, השאלה היא כזאת. נגיד שמשה זוכה להתגלות. הוא תופס איך מביאים את האלוקי לעולם. לאנשים, שהם יעלו גם אל האלוקי. הוא פשוט מבין. ואז הוא יודע את התורה. הוא עומד בהר ומתחיל לכתוב ללא הפסקה, כי הוא מבין בדיוק איך זה יש לו התגלות. כלומר, הוא מבין בדיוק איך עכשיו צריך להביא את בני ישראל אל ראש ההר, אל האמת האלוקית. והוא כותב וכותב וכותב נגיד, לפי הדעה שהכל התועלית, יש מחלוקות, נתעלם. טוב, הוא יורד מן ההר, הוא מסתכל בתורה. כאילו, הוא יורד רגע הוא מסתכל בתורה. וואו, יש פה המון פרטים. רגע, אבל הפרטים האלה הם לא הכרחיים. מאיפה הם הגיעו? הרי החוכמה היא לא, החוכמה לא חודרת לתוך הפרטים לפי הרמב״ם, לפי המקובל, בטח. החוכמה, האמת, מחייבת בסוף שיש שבע עם אוזן מקופפת. כי כל פרט הוא גורלי, התפילין. מרובע שחור אין, זה לא מרובע שחור, זה כלום, כי המרובע והשחור עושה את כל העניין. אבל לפי תפיסה כזאת, החוכמה אומרת תפילין. מסתכל למוישה רבינו. איך יצא שחור מרובע? לא, זה הלכה למשה מסיני, זה לא כתוב בדיוק בתורה, אבל נגיד.
זה טבע המציאות, כמו שיש מילות קישור,
וזה מה תפקיד שמילות קישור בתורה דווקא זה לא. כי זה כתוב, למה זה בית יו שחור, איך זה, למה נפלא דווקא יו שחור, לא בדיוק כחול, אתה אומר. היה תכתוב
משהו.
זאת אומרת, לא, אבל אז יצא, אני אגיד לך מה, יצא משהו, וזה מה שאני אמרתי. האם היישום היה איזה מין משהו של משה רבינו, כאילו? הוא מיישם את זה, כמו שהוא קטן.
הוא
קטן. עכשיו, זה לא טוב.
השם נתן את הפרטים.
כן, או, בדיוק. עכשיו, אנחנו צריכים... זה, יש פה איזה
סוג. זה לא טוב ללייבוביץ'.
מה?
זה לא טוב ללייבוביץ'.
היה מזיע כשהיה שומע את הדברים האלה, כמובן. כי הוא אומר, כל הפרטים זה... הכל ציווי, הכל ציווי. הוא לא מבחין בין פרטים לכללים. הכל זה ציווי נקי, ברור. אבל אם אנחנו הולכים לפי מה שכתוב פה, לא לפי... אז... אתה לא יכול להגיד משה במובן של משה האיש. כי עם כל הכבוד, כן? משה האיש, זה, לא רוצה לומר, זה, אף אחד לא מוריד ממשה רבנו, אבל אותנו מעניין מה ההתגלות. אבל אותנו מבין, אותנו מעניין, הרגע הזה שמשה כאילו נעלם, משה האיש נעלם, והוא רק כלי להתגלות האלוקית. זה מה שמעניין אותנו. זה תורה. משה כבן אדם פרטי, חכם הכי גדול בעולם, הכי גאון, הכי, לא משנה, נביא הכי גדול. זה סיפור, זה הוא לא יכול להביא לי תורה. איך אמרנו, נביא זה נביא, הוא יכול רק... זה, משה, כל העניין של משה זה איזה משהו כזה שהוא רק צינור, תבין. אחרת זה לא... זה תורה. כשאתה מקבל, אתה אומר זה נקי. זה נקי. זה תורה של נקי. קיבלתי אותו נקי לגמרי. עכשיו, בתורה יש פרטים, ברמות מסוימות, כן, אמרנו, אולי השחור וריבוע זה רק הרוחב של סיני, זה לא בדיוק תורה, זה על הגבולות, אבל שבע ושמונה וזה כן כתוב בתורה, נכון? הפרטים האלה. אז אנחנו חייבים לומר שזה חלק מההתגלות. זאת אומרת שההתגלות האלוקית, הקליטה של משה, היא גם לרמת הפרטים, לא של חוכמה, אלא של... של רצון, כאילו... מה?
רצון
לא הכרח. זאת אומרת שהאלוקי, כשהוא בא לעולם, לא, הוא לא צריך שמשה רבנו יסגור פרטים, כן? זה לא שהקדוש ברוך הוא מאיר למשה את העיקרון, אומר לו, תשמע משה, לא משנה, לא בשיחה, אלא בהערה, כן? הם צריכים לסגור אותי תמיד. משה כותב תפילי. הם צריכים להביא קורבנות, משה כותב 7, 8, 9, 10. זה לא... זה נבואה. זה נבואה. זה נבואה, זאת אומרת שיש התגלות, והנביא כבר עושה יישומים. מדילי. זה יפה. זה יפה. אבל זה לא תורה. התורה חייב להיות שהיא אומרת תפילים, קורבן, שבע. עכשיו, זה אומר שיש פה איזה משהו שהוא חודר לפרטים. או רצון, פשט הציבור, או הכרח. אתה מבין? עכשיו, זה כמובן יהיה קשה, כי מצד אחד, החוכמה האלוקית, האלוקי הוא חוכמה ורצון. זאת אומרת, תמיד יש איזשהו הסבר. אז משה כאילו יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא, למה שבע? למה מזוזה כזאת? כאילו, הוא יכול לשאול. אז התשובה היא, כי צריך. כי צריך. אומרת, בכל אופן, זה מה ש... כך אני מבין את המושג תורה. אתה מבין? כך אני מבין את המושג תורה. קשה לך.
לא,
מה? מה נראה לך?
לא, אין לי תשובה. אבל...
שבא לידי ביטוי בפרטים, במובן של, שפשט הציווי, זה משהו לא הגיוני שחודר. אבל אז זה סותר את העיקרון של חוכמה, של ההתגלות החוכמתית המוחלטת הזו. מצד שני, להגיד פשט הציווי, המשפט הזה הוא משפט מאוד חזק. כי מה שאתה אומר זה בעצם זה הכרח. אין ברירה, היה צריך פרטים. אתה הולך כאילו לצד, לסוף של פרק כפה. אבל אם אתה שומע שהפרטים באו לפשט הציווי, אתה שומע שכאילו זה בא בהערה, זה חלק מההערה. אתה מבין? אתה מבין שאני אומר?
איך משה השיג?
היה לי שמה שמושב, שזה לא משנה אם יהיה 7 או 8, אז איך משה ידע שבפועל זה 7? כי הרי הוא השיג את הדברים המוכחים.
איך הוא השיג את התורה?
התגלות זה השגה
שכלית
נטו.
אבל לא, אני לא
חושב. האם יש התעוררות עד לאלה?
מה?
האם יש התעוררות עד לאלה בהשגה כאילו?
מה זה התעוררות? מה הכוונה?
כאילו האם השם גם אומר למשה משהו? אם הוא לא אמר לו 7 ו-8, איך משה ידע שזה 7 או 8?
מה זאת אומרת? הוא אמר לו, הוא הבין. משה הבין, זה הוא אמר לו.
איך הוא הבין?
זה לא שהקדוש ברוך הוא בא
ואומר. אין מה להבין
לזה. משה, לפי
מה
שאני הבנתי,
זה אותו דבר. מה אין נפקא מינה? אם הוא אומר לו שהוא מבין.
יש את זה גדול.
מה ההבדל?
לא, אי אפשר להבין 7 או 8.
זהו. אם זה הכל תלוי בהבנה, זה חייב להיות היגיון צרוב והיגיון נוכח. אם אתה מדבר על משהו שהקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה משהו, אז באמת פה יכול להיות פעל דברים טכניים שבעצם באים מהקדוש ברוך הוא שאין להם היגיון, אבל
תתרגם את זה לעוד, אתה מבין, אתה רק צריך לעשות עוד תרגום אחד, אתה מבין? מה זה השם אמר לו 8? מה זאת אומרת השם אמר לו? קח את זה. זאת אומרת, אתה יוצר פה איזה יסוד טרנסנדנטי קצת, אתה מבין? אתה אומר, אמרו לי, אני לא מבין, אמרו לי. נכון? מה אתה בעצם אומר?
לא, אני יכול להבין אפילו לומר, לא שמשה לא מבין 8, משה יכול להבין 8.
כן.
אבל יכול להבין, הוא לא יכול להגיע לזה מעצמו, הוא לא יכול להגיע לזה מהיגיון, הוא יכול לקבל את זה, הוא לא יכול להגיע לזה.
תשמע, משה רבינו, עכשיו תראה את המחשבה.
אלא אם כן הוא כתב אקטיבית, התורה.
מה?
אלא אם כן, הוא בחר אם זה יהיה 7 או 8.
לא, זה האופציה הזאת ודאי פתוחה, אבל אנחנו לא רוצים ללכת עליה. זה מה שאמרתי, אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא אמר לו כללים ומשה עשה יישומים. אבל אז, שכבה מאוד רצינית מהתורה, זה לא הערה, אלוקי. אני לא הייתי בוחר בדרך כזאת. ברמב"ם, זאת אומרת, אני אישית בטח לא, אבל רחוק מזה מאוד. אני בכיוון המקובלים, זה בטוח. זאת אומרת, שלכל פרט, כל פרט מבחינתי הוא יצוק מ... זאת אומרת, מבחינתי משה הוא מקובל שכל פרט הוא הכרחי. אתה מבין? זאת אומרת, כל פרט הוא הכרחי...
אבל
לפי הרמב״ם זה לא. בסדר. לא, אני אומר קודם כל מבחינתי. כלומר, אני תופס שהפרטים של המציאות הם משקפים את הכללים. זאת אומרת, הפרצוף של האדם מורה על האישיות. זה לא במקרה האישיות נתונה בתור. אתה מבין, כל הראייה הזאת של פנים חוץ ביחד. זה היה קודם כל התפיסה האישית. אבל בסדר, אני עכשיו מדבר על הרמב״ם. אז הרמב״ם אומר, לא, הפרטים הזה. עכשיו, תחשוב מה קורה למשה. נחשוב על משה רבינו. בוא נגיד שמשה רבינו מבין. כן, אתה רוצה ללכת על המבין. הוא משיג את האמת השלמה. שלמה. האמת השלמה אומרת לזכור את השם. בסדר? האמת השלמה אומרת שצריך להביא את זה לאנשים. איך? מה האמת השלמה אומרת? איך? רגע, רגע, רק שנייה. איך? על ידי פרטים. הוא שואל איך? נו, מה התשובה?
הוא לא שואל.
אבל זה לא נכון. התשובה לא הייתה 7 או 8. התשובה הייתה 7. עובדה, קיבלת 7. אחרת, לא. למה התורה לא כותבת?
כן, יש פה גורם חיצוני.
זה לא חיצוני. זה פנימי. משהו במשה, משה משיג שצריך להיות משהו. מה שמשה משיג זה רצון השם. זה רצון השם שיהיה 7, הרי הוא כתב 7.
איך הוא משיג את זה?
רצון השם, זה לא החוכמה.
נכון?
איך הוא משיג את רצון השם? הרי אם
אנחנו
רואים את התעלות של משה רבנו לחוכמה מסוימת, זה לא קשור לרצון.
רגע, רק שנייה אחת. הדבקות של משה בקדוש ברוך הוא לא רק דבקות של חוכמה, היא דבקות של רצון. הרי תבין, הבעיה היא לא... אתם נמצאים במקום לא... אתם תופסים את זה במקום שהוא לא המקום המדויק. כי אתם נכנסים לדיון אם משה משיג, משיג, משיג. אצל הרמב"ם הכל תמיד זה אחדות של רצון וחוכמה. אחדות של רצון זאת אומרת ההיענות הטוטלית של משה לקדוש ברוך הוא. זה הרצון. הרצון זה ההתמסרות הגמורה. זה הרצון המוחלט לדבוק בקדוש ברוך הוא, והרצון המוחלט להפוך להיות כלי, נכון? שיצא מכם חסד צדקה ומשפט. אז משה הוא לא רק המשיג המוחלט, הוא גם הרוצה המוחלט. תבינו, זה כל העניין. הוא מביא את התורה, אחרת משה נשאר על ההר. אם משה הוא המשיג המוחלט, הוא לא היה יורד מההר, אני מודיע לכם. לא היה יורד. משה הוא המשיג המוחלט שהופך להיות המגלה המוחלט של האמת. מובן? לכן זה הרצון המוחלט. זאת אומרת, האמת פה מתגלה דרכו. האמת היא פורצת דרכו. עכשיו, כשהאמת פורצת, היא פורצת דרך מזוזה שעומדת פה. האמת פורצת לא בתור אמת, כהכרזה. זה ההתגלות. ההתגלות היא שזה פורץ לתוך המציאות. זה פורץ לתוך המציאות הקונקרטית.
אני חושב שהנקודה היא שיש ישות נפרדת, כמו שמשה דבק בישות אחרת. לא שהכל נובע ממנו, לא שהכל הוא מגיע בחוכמתו ו... יש אישות נפרדת שהיא הקדוש ברוך הוא, שהיא משפיעה על הפרטים.
אבל אין דבר, בכלל... לא, אין בכלל דבר כזה משה מבין. מה זה משה מבין? אצל הרמב״ם משה מבין, כל ההבנה של משה זאת הערה. תבין, אין אצל הרמב״ם שמשה מבין דבר מעצמו. אין דבר כזה מעצמו. אצל הרמב״ם כל השגה זה השראה. זה כאילו קרן אור לתוכו. תבין, זה אור של ההבנה. כמו שאתה אומר, וואו, איזה הברקה הייתה לי. נכון, אתה אומר משפט כזה? הרמב״ם, בתפיסה המטאפיזית, תורת ההכרה שלו, זה אומר שכשאדם מבין, הייתה לו הבנה. כלומר, בום. רק אצלנו זה תמיד משהו מאורער כזה, משהו אפל כזה, משהו עם כל מיני מסקים. ואצל משה רבנו זאת האמת השלמה. שבוקעת לתוכו, האמת האלוקית, האלוקי בוקע לתוכו, חודר אותו. עכשיו, זה פורץ דרכו לא רק כאמת, אלא כהדרכה. עכשיו, אתה מעלה שאלה שהיא שאלה לא קשורה למשה רבינו בכלל. אתה שואל, איך האלוקי חודר לפרטים שהם אין בהם חוכמה? זאת השאלה. האלוקי הוא חוכמה ורצון כאחד. איך בסוף יוצאת הוראה, מזוזה? זאת השאלה, זה לא קשור למשה רבינו בכלל. אני מרגיש לי פה, אנחנו יש שיח חרשים, אני גם יודע מה בדיוק קורה על השעון. אז יש פה איזה משהו שצריך עוד לראה שאתה. טוב, בואו, נחשוב על זה, בסדר? נדבר על זה קצת פעם הבאה, אני לא רוצה שתהיה כזה על בטן ריקה, כמו שאומרים.